בסדר, אנחנו פרק שלישי משנה י"ז. רבי אלעזר בן עזריה אומר, אם אין תורה אין דרך ארץ, אם אין דרך ארץ אין תורה, אם אין חוכמה אין יראה, אם אין יראה אין חוכמה, אם אין בינה אין דעת, אם אין דעת אין בינה, אם אין קמח אין תורה, אם אין תורה אין קמח. רש"י, אם אין תורה אין דרך ארץ, כמו שכתבנו לאל, יפה תלמוד תורה, אם דרך ארץ רש"י יש איתתו. בפשט לא אכפת לרש"י שיהיו לך שני משניות שומעות אותו מסר. עכשיו, אמרנו אם אין דעת אין בינה, אם אין בינה אין דעת, אומרנו רש"י, דעת גדול מבינה. לפי שאם שאלים לו לאדם דבר, והוא אומר כן, הוא מראה ונותן טעם לדבריו, הוא דעת. כאדם הזה שהוא מראה סלע לשולחני ואומר לו, טוב או רע, הוא מציא לו אחר מתוך חיקו, הדומה לו, הוא מראה לו. אז דעת, יש לך איזושהי ידיעה בנושא. בסדר, אתה יודע, זה טוב, זה רע. בינה שיודעים להבין, אבל אינו מראה טעם. אני יכול להבין. אז הוא אומר לי, הדעת היא גדולה מהבינה. אתה יכול להבין, אבל דעת זה כשאתה יודע...
מבין את העמוק.
אני מבין שהבינה זה היכולת. בינה שיודע להבין.
ודעת זה ידע? נראה לי שדעת זה יכולת
המחשבה. אני לא יודע מה פשט ברש"י אינו מראה טעם. בדעת רש"י מסביר, הוא מראה ונותן טעם לדבריו, הוא יודע להסביר למה זה יותר טוב. ואילו בינה שיודע להבין אבל אינו מראה טעם, הוא יכול להבין זה יותר טוב מזה אבל הוא לא יכול להסביר למה. ככה יוצא לפי רש"י. לא יודע לפי רש"י למה אם אין דעת אין בינה. אם אין בינה אין דעת, אם אין דעת אין בינה. לא יודע. מרש"י משמע זה שהשילוב של שניהם יחד זה טוב. ככה רש"י מסביר באם אין תורה אין דרך ארץ. לפי תלמוד תורה אין דרך ארץ, ששניהם, השילוב של שניהם הוא דבר טוב. אז דעה ובינה, השילוב של שניהם הוא דבר טוב. אבל אם דעת גדול מבינה, אז למה צריך בינה בשביל הדעת לפי רש"י? אני לא יודע. אם אין קמח אין תורה, לפי שיש בקמח חמישה מינים שנמשלו לחמישה חמשי תורה, שאם אין לו מה יאכל, איך יעסוק בתורה? כל שחוכמת... טוב, המשך. הוא היה אומר, כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, למה הוא דומה? לאילן שענפיו מרובים ושורשיו מועטים, הרוח בא בוקר טוב והפרטו על פניו, שנמר והיה קרה ובערבה ולא יראה כי יבוא טוב, ושכן חררים במדבר ארץ מלאכה ולא תשיב. אבל כל שמעשיו מרובין מחוכמתו, למה הוא דומה? לאילן שענפיו מועטים ושורשיו מרובים, שאפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו הן מזיזין אותו ממקומו, שנאמר והיה קץ שתול על מים ועל יובל ישלח שורשיו ולא יראה כי יבוא חום, והיה עלי אור הענן ובשנת בצורת לא ידאג ולא ימיש מעשות פרי. אז הוא אין לו בעיה, הוא יש לו את המים והשורשים שלו יש להם מספיק מים והוא לא צריך לפחד מהחום, תמיד רענן. כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, אומר רש"י, שלומד הרבה ואינו מקיים. שורשיו אילו מעשיו, כדאמרינן לאל, ולא המדרש הוא העיקר למעשה. והיה כערער לאל מן הכתיב, ארור הגבר אשר יבטח בזרועו, שאינו בטח בהשם שיזמין לו פרנסתו, אלא מרבה בגזלות, הוא בוטח בבני אדם, הוא מחזיק, הוא מחזיקין ידו. המחזיקים ידו. אז האדם הזה שמעשיו, חוכמתו מובא ממעשיו, זאת אומרת הוא לא מקיים מה שהוא לומד, אז הוא בן אדם שבעצם שם את הביטחון שלו בבשר ודם ולא בקדוש ברוך הוא, ומילא הוא גם כן גוזל, כן. והיה כערר כילן יחידי במדבר, ושכן חרירים במדבר כמו ערירים דמתגמינן בלא ולד. ארץ מלאכה כערה דסדום לא יתותיו, כי ארץ סדום שלא התיישבה, שכל קרקע שזרקו עליה מלח אינם יושב לעולם בזרעים. זה ארץ מלאכה ולא תשב, אף פעם לא יכלו להתיישב שם. ערער לשון חריבה. אז בן אדם שהחוכמה שלו מובא ממעשיו, דהיינו, הוא לא לומד על מנת לקיים, אז ממילא כל הלימוד שלו הוא תיאורטית, ואילו המעשים שלו הם כל אחד, כל דעלים גבר. אז בן אדם כזה, הוא כערר, אין לו עתיד, והוא שוכן בחררים במדבר, הוא שוכן בודד, ארץ מלאכה ולא תשב, אין לו תקווה שהוא יצמיח פרי, שהלימוד שלו יתפתח ויועיל משהו. אבל כל שמעשיו מרובין מחוכמתו, למה הוא דומה? לאילן שענפיו מועטים ושורשיו מרובין. וזה מה שאומר הפסוק, והיה כעץ שתול על מים, לאין מיני כתיב, ברוך הגבר שיבטח בשם, ועל יובל נערי מים, כמו כערבים על יבלי מים, ישלח מתפשט, ישלח שורשיו, כמנה שהוא מתפשטים שורשיו, ולא יראה כי יבוא חום, לא יראהו ולא לא יזיקהו, לאותו אילן שלא יבש מפני החום מהשרב, בעבור המים שתחתיו, לא ידאג כשיש שנת בצורת, ולא יתיירא אילן זה מן הבצורת, שפירותיו לא יכלו לעולם מרוב לחלוכית שבו, לא ידאג ידואר בלז, כמו ביום הצדקיה על ירמיה, אני דואג את היהודים אשר נפלו, כי מדאגה מדבר, נוסחה אחרינה, והוקרתו והופכתו כתיב במשנה, והיה כערער אינו כתוב במשנה, ולא כתיב בנמי והיה כעץ שתול על פלגי מים. טוב. רבי אלעזר בן חיסמה אומר, קינינו פתחי נידה אינן גופי הלכות, תקופות וגמטריות, פרפרות לחוכמה. מסביר רש"י, הלכות קינים והלכות נידה שעבדה וסתה וצריכה לשמור עד שתחזר לפתחה. ישנו שני הלכות שכרוך בהם מתמטיקה מאוד מסובכת. אחת זה דיני קינים, שאישה שהפרישה קן, דהיינו זוג ציפורים אחד לעולה ואחד לחטאת, ואז הכהן התחיל לבלבל. הוא לא בטוח איזה אחד לעולה, איזה אחד לחטאת, ומה אם הוא בלבל את זה עם של אישה אחרת. אז כמה אנחנו צריכים להיכנס לספקות? אז יש מסכת שלמה שנקראת מסכת קינים בסוף פרצ'ים, שהיא מלא בשיקולים מתמטיים. כמה אתה צריך להקריב כדי לצאת מדי הספקות. ואותו דבר יש אישה שהחישוב שלה התחיל להתבלבלה, והיא לא בטוחה מתי זמן הראייה שלה שהיא נידה ומתי זמן הזיבה שלה, ואז גם כן יכול להיווצר מצב שהיא תביא 99 קורבנות כדי לצאת את כל הספקות שיהיו לה. אז השיקולים המתמטיים האלה, קינים ופתחי נידה, הן אין גופי הלכות, הן אין נוסחה, הנה נידה שעבדה פתחה, זאת אומרת, היא לא יודעת בדיוק מתי הזמן שהפתח שהמקור שלה נפתח, שהדמים של הנידות שלה יוצאים, ואמרה, יום אחד תמה ראיתי, ואיני יודעת אם בימי נידה, אם בימי זיבה, פתחה 17 יום שאינה חוזרת לפתחה עד 17 יום, כי זה מפרש ברכיל, שאנחנו ל-17 יום יש לנו ספק מה יהיה כל מה שהיא תראה. הן אין גופי תורה, כלומר, על יהיו קלות בעיניך, אלא שים לב עליהן, כי חמורות הן יותר מדי, ותמצא בהן עומק גדול.
יש את המבנה הזאת עם רבי עקיבא, הגמרא הזאת, מבנה אחר, שבזה מקום הוא אומר לו, אל תעסוק בגדול, תעסוק בגופי תורה.
כן.
אז הוא אומר לו גם קינים.
כן, אני לא זוכר, אני לא זוכר איפה זה כתוב. אני שומע, אני לא זוכר. תקופות וגימטריות שהם גם כן חישובים מתמטיים, אבל הם לא גופי הלכה, הם פרפרות לחוכמה. מסביר רש"י, תקופות עניין הילוך המזלות, נוסחה אחרינה עניין גדול הילוך החמה והיפוך שלה בריבוע. גימטריות חשבון האותיות ונוטריקון ראשי תיבות, אין מקבלין עליהם שכר כשאר הלכות, לפי שאינן אלא פרפראות, כלומר ענייני חוכמה הוא, כמו פתר את הפרפרת שלאחר המזון, אבל זה לא העיקר, זה כמו הכינוח, כן. נוסח הנה פרפראות, דהיינו מידי דגרי ליבה, זה דבר שמושך את הלב, שמביאים לפני הסעודה, אתה מביא כינוחים לפני הסעודה למשוך את הלב, שום דבר שממשיך ליבו של אדם לאכילה, אתה לפני הסעודה אתה מביא משהו שיעורר את התיאבון, וכן העוסק בהילוך תקופות שברקיע ולדרוש תיבות שבתורה בגימטריה, הן הן ממשיכים אותו לחוכמה שיש מהן חוכמה גדולה. אז פרפרות לחוכמה, הכוונה היא מי שיעסוק בזה זה ימשוך אותו ללמוד חוכמה אמיתית, ללמוד את התורה. כן, זה מושך. טוב.